אז זה טוב, אני רוצה ללמוד שיחה בחסידות, אפשר ללמוד כיתת ותיקים גם בערב, אתם רואים את זה? לא ידעתי. זה מסובר לי, מה זה? זה הקלטה. זה אומר ככה. זה באמת הזמן של ותיקים פחות או יותר. זה בדיוק, זה בסדר גמור. בסדר גמור. מחב"ד אומרים שנט זה ראשי תיבות. נוח ציין. אתם יודעים מה זה נוח ציין? לא, מי שיודע מה זה נוח ציין, אף אחד לא יודע יהודית. נוח ציין. ציין זה עשר. נוח ציין זה אחרי עשר. אז לא, לא, אבל זה לא, זה סתם, זה לא נכון. טוב, אז אני ברשותכם, הדפים עוד שנייה אחת מצולמים, נכון? רבי אלחנן, הדפים ככה בבישול. אני פשוט העברתי אותם מקודם, ואני אתחיל מיד, אני גם מתנצל, אני חייב בשבע, 12-13 לסיים, שבע ורבע אני צריך לסיים, אני תקבעתי עם ראש הישיבה, אז אני חייב ככה לסיים הזמן. אז נתחיל. ועוד הודעה אחת שאני לא אשכח בסוף, ביום שלישי הבא, בעוונותיי, אני נאלץ להיות בארץ העמים לכמה ימים, אז ביום שלישי הבא לא יהיה שיעור, ויש שיעור ביום שלישי שאחרי זה. נוחת וחוזר ישר לכאן. אז ביום שלישי אחרי זה יהיה השיעור. בסדר, שלישי, כלומר, בקיצור הבא לא. אחר כך, בעזרת השם כרגיל. בסדר? זהו. טוב, אני רוצה לעשות הפסקה לשנייה לכבוד ט"ו בשבט. כן. הרב רק
מבקש שהוא תנגר לו על
האותות. צדיקים, אתם יודעים למה צריך שלוש אותות? זו פעם שלישית שמזכירים. ואני עדיין צריך את ה... אז הפשט הוא שאנחנו באמת בפעם הבאה, כי אני רוצה לגנוב על ט"ו בשבט. שנאמר ט"ו בשבט הגיע, צריך... נצא ט"ו בשבט אחד, בסדר? זה בסדר ט"ו בשבט פעם אחת ככה, נחזור אחרי זה למגיד. אני אגב גם התחייבתי כבר לפני שישה שבועות שאנחנו מחר מתחילים מהלך מעניה. מאז עשינו כמה עצירות, אז האותות זה רק התחלה, זה בסדר. אז ט"ו בשבט הגיע, ולכבוד ט"ו בשבט, אוה, שקוייך, מה, אז זה הדף הראשון.
שתי שליש.
ועוד מעט יגיע השליש של התנהגות טובה. רואים? ט"ו בשבט הגיע, מי לא קיבל, מתנות, הכל. אף לבפלא, ולכבוד ט"ו בשבט, אז הכל ככה באמת ככה חגיגה, כיתת ותיקין וזה, ואני רוצה ללמוד מהמשנה שאני מודה שאני פחות הייתי רגיל בה, אחת משיחותיו האחרונות של הרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, ו... הדפים שלפניכם הם, הם, הם חלק מהשיחה, עוד רגע הגיע הדף האחרון, זה לא כל השיחה, אבל זה כמעט כולה. ויתרתי שם על הסיום שמתקשר לפרשה ולעוד כמה דברים, כדי להיכנס לעניין ההבנה בט"ו בשבט, ובשיחה הזו אני רוצה שנתחיל אותה, לא נגמור אותה, תמשיכו אותה אחרי זה עם עצמכם. יש התרגלות מאוד יסודית להבנה מסוג אחר, להבנה פנימית של אותה סוגיה שאנחנו רגילים בה. בכוונה דווקא בא מסוגיה שרגילים בה, אבל להבנה מעומקים אחרים, מצורות אחרות. אז העיסוק המרכזי הוא בפסוק ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. זה מסביב לזה נסובים הדברים. ואני אזכיר במשפט אחד, ככה ממש כפתיחה, כתבנית רק, הגמרא בברכות מלמדת אותנו בפסוק הזה גם את יסודות ההלכה לגבי קדימה בברכות. זוכרים? הגמרא בברכות דף מ"א דנה בפסוק, היא מביאה את זה אגב תוך כדי סיפור בין רב אמנונה ורב זיר, יש שם סיפור רב חסדא ורב אמנונה שסעדו ביחד והביאו לפניהם תאנים ורימונים. זוכרים את הגמרא הזאת? מביאים לפניהם תאנים ורימונים. לא, סליחה, תמרים ורימונים, תמרי ורימוני, בדיוק, תאנים ורימונים זה לא יהיה חידוש. מביאים לפניהם תמרי ורימוני, תמרים ורימונים, ואבונה לוקח קודם כל את הרימונים ואוכל. והוא רואה שרב אמנונה לוקח קודם כל את התמרים. ואז הוא אומר לו, הרי על פי ההלכה, מה שקודם לארץ, קודם לברכה. מה שקודם לארץ, קודם לברכה. ורימונים, הוא קודם בפסוק. מה שקודם בפסוק, הלשון זה מה שקודם בפסוק, קודם בברכה. והסדר הוא, חיטה, שעורה וגפן ותאנה ורימון, זית שמן ודבש. אז מה שקודם, קודם בברכה, ועל זה עונה לו רב אמנונה, לא מה שקודם בפסוק, אלא מה שקודם לארץ, קודם לברכה. ובפסוק יש פעמיים ארץ. ארץ, ואחרי זה חמישה מינים, חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ, זית שמן ודבש. ולכן, כיוון שרימונים זה חמישי לארץ, ותמרים שני לארץ השני, אז ודאי שתמרי קודם לרימוני. זה לא נשאר במחלוקת, הוא מתפעל מאוד מדבריו, והגמרא מספרת שם, אמר לי, מן יהיב לן נגרא דפרזלי ונשמעינך. מי ייתן לנו, מתרגם רש"י, רגליים של ברזל? הכוונה היא מה שאנחנו קוראים סקטים. רגליים של ברזל, מכונית, כדי שנשמש אותך. ונשמעינך, כדי שנרוץ אחריך, אולי רגליים של ברזל שנורא לרוץ לכל מקום, או לשמש אותך לכל מקום. היינו בעין היה על הגמרא הזאת, דברים מופלאים על על ההתפעלות, מה העניין, מה זאת הארץ הראשונה ומה זאת הארץ השנייה. יש מקום לנתח למה החלוקה בכלל בין שני ארצות. אני רק אומר, בתוך התבנית יש כאן דבר מאוד מעניין, תשימו לב שהחמישה הראשונים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, שונים בדבר תבניתי ראשון מהשניים האחרונים. השניים האחרונים, לא, פירות יש גם בחמישה הראשונים.
זאת אומרת שהם לא, הם לא, הם לא עם הקליפה, זאת אומרת, הם עצמם, אם לנו אמר תמר, אז זה תמר.
ולא אמרנו תמר, אלא דבש. זית זה זית, ולא אמרנו זית אלא שמן. אז נעזוב את המילה קליפה כאן, כי אין קליפה, אלא אתה מתכוון לתוצאה. או, זה ההגדרה. כלומר, באחרונים, בזית, שמן ודבש, מדובר בפירות שאנחנו מדברים על התוצאות שלהם. כלומר, זית, אבל לא מוזכר שם רק הזית, אלא זית, שמן. בתמר כבר אפילו לא מוזכר התהליך, לא מוזכר בכלל התמר, לא מוזכר הפרי בכלל, אלא מוזכרת רק התוצאה, הדבש. והחמישייה הראשונה עוסקת, אם תשימו לב אגב, בהדרגה, על פי זה גם כן בהדרגה מעניינת. אף אחד לא יכול לאכול חיטה, אלא הוא אוכל את התוצאה של החיטה, אבל התוצאה לא מוזכרת. כלומר, לא כתוב חיטת לחם, וגם לא כתוב עדיין לחם. גם שעורה זה עדיין במקום הזה. כשאתה אומר גפן, אז האוילם לא אוכל את הגפן. אגב, גם כשאומרים בורא פרי הגפן, יש בעיה בהלכה ובעברית, כי פרי הגפן לכאורה זה הענבים, זה לא היין. היין זה הפרי של פרי הגפן. כלומר, זה המיץ. אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רק רוצה לשים לב לנקודה. אני לא אוכל גפן כמעט, אבל גפן אני כבר קצת אוכל. בסדר? התוניסאים עושים עלי גפן ממולאים טוב וזה, אז גפן אני ככה קצת כבר מתחיל לאכול. אשכנזים לא מבינים מה אני אומר, אבל זה טעים. אחרי הגפן כבר מגיעים לתאנה, ואז לרימון. כלומר, הרימון הוא כבר באמת חמישי, כי הרימון, התאנה אני אוכלת מה? את הכל, כולל הקליפה. ברימון הקליפה היא אבן, היא עץ. אני אוכל רק את הפנים, תודה רבה רבה. תודה. ואז אני אוכל ברימון רק את הפנים, והפנים עצמו הוא הגרעינים, הוא הפרי. תמיד מה אמרתי על הרימון? כלומר, הרימון, אין לו דומה בעצם. ודאי לא בפירות של ארץ ישראל. שהפרי, בשר הפרי, הוא הגרעינים של הפרי. אין פה ערבוב של בשר, וקחו את התאנה, אז יש שם בשר, ויש שם פירות, ויש שם גרעינים, ויש שם... בסדר? על פי זה המבנה הוא מבנה מאוד מאוד מתואם. ארץ, חיטה, שעורה, זאת אומרת, היסוד, לאט לאט עוברים מהיסוד, בסדר? בינתיים שעברו הדפים. לאט, תודה רבה רבה רבה. לאט לאט, רואו, יש גם את הדפים בעזרת אנשים יופי בעזרה. בי יש. בסדר, תודה. לאט לאט עוברים, בסדר, יותר ויותר למה שהוא גם הפרי עצמו ואני נוגע בפרי, עד שאחרי הארץ השני, ארץ זית שמן ודבש, אני כבר עובר לתוצאות ואני בכלל לא נוגע בסוף, בכלל בכלל בתהליך. זו נקודה מאוד מעניינת, נקודה מאוד חשובה שהיא, הקושי הגדול הוא קושי אחר. זה, ושוב אני מפנה לרב בעין היה שם, לא ניכנס מקוצר זמן, גם את השיחה נראה ככה רק את חלקה בגלל היחידה הקצרה שלא נוכל להאריך יותר, נראה אולי יחד עם האותות בפעם הבאה נגנוב עוד טיפה מזה, אבל המהלך הזה מובן מאוד, מובן מאוד, עדיין צריך להבין את החלוקה, אבל החלוקה מסודרת, החלוקה הזו קובעת להלכה שמה שקרוב לארץ קודם לברכה, והרב בן היה מסביר שם שהארץ השנייה בעצם מתארת את הרמה הנמוכה יותר בהתקשרות לארץ ישראל, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, את הרמה היותר נמוכה, את הרמה המעשית של מי שרוצה להתקשר לארץ מצד התוצאות שלה, אנשי המעשה, אנשי העבודה, אנשי העמל, אבל מעצם קדושת הארץ וההתקשרות אליה, גם הוא קודם לברכה אם הוא קרוב יותר לארץ. זה הניתוח כללי וכדאי לראות שם בפנים, כי זה דברים עמוקים ונפלאים. הקושי ההלכתי שצריך לתת עליו את הדעת, ובלי שהרבי ייכנס אליו בשיחה, הוא משולב בתוכה מאוד מאוד, מה הסברה? הרי באופן עקרוני אנחנו אומרים בתור קדימה בברכות, שלפי מה קובעים קדימה בברכות? חביבות. מהי דחביב? קדים. אני רוצה להגיד את הסברה הפשוטה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לי פירות? כדי שאני אוכל. אז תאכל מה שטעים לך. תברך להשם הארץ ומלואה, אחרי זה הארץ נתן לבני אדם, הברכה ניתנה, אבל זו ברכת נהנים, היא ניתנה כדי שאני אהנה. בסדר? אז מה השייכות להגיד לי עכשיו מה חשוב ממה? מילא כשאתה מדבר על גפן ולחם, טוב, יש להם ברכה מיוחדת. אבל למה לחלק בין עץ לעץ? תבין, השאלה היא בעצם, לא שאלה הלכתית עכשיו, היא משמע מפה שבשבעת המינים יש הדרגה. כשאני אומר הדרגה, אני לא מדבר על חשוב יותר וחשוב פחות. כשאומרים את המילה הדרגה, אז בני אדם יכולים לחשוב מיד על מי יותר חשוב. הדרגה פירושו, באופנים שאני צריך לעבוד, אני צריך לעבור את זה בהדרגה. אינני מתכוון, אם כי יכול להיות, אני לא יודע, אינני מתכוון עכשיו להדרגה פיזיולוגית, שהסדר הנכון הוא גפן ואחרי זה תאנה ואחרי זה רימון ואחרי זה זית ואחרי זה תמר. לא יודע. לא שמעתי על דבר כזה, יכול להיות. אבל ההדרגה, כשאין בכלל דיון על הצורך בהדרגה. הרי מה היה הוויכוח בין רב הונא לרב אמנונה? בין הרב חיסדא לרב אמנונה. כל הוויכוח היה, האם ההדרגה היא לפי הסדר, או שהארץ השנייה קובעת את ההדרגה האחרת. אבל יש הדרגה. אין ויכוח על עצם ההדרגה. לא הייתה דעה בשבעת המינים מהי דחביב קודם. אז יש כלל בהלכה. קודם כל שבעת המינים קודם. בית בשבעת המינים יש הדרגה. מה שלא קשור לשבעת המינים, מהי דחביב קודם. אז החביבות היא בעלת ערך עצום. אבל ההדרגה אומרת שיש כאן משהו פנימי שאני צריך להבין אותו בהתקשרות שלי אליו. ולכן אני מחפש את הנקודה הפנימית, וכשאני אומר הפנימית אני מתכוון בי. איך בי יש את הנקודות האלה, בי בעבודת השם שלי, בי ב... אנחנו מיד נבין למה אנחנו חותרים. איך בי יש את ההדרגה הזאת שסותרת לכאורה את הרעיון הכללי של ברכת הנהנים. בסדר? הרעיון הבסיסי הוא חביבות. תהנה, אבל תהנה כמו שהקודש ברוך הוא אמר לך. ההדרגה עומדת בסתירה לזה. היא עומדת בסתירה ואומרת, תפנים את, יסוד, את היסודות האלה שיש בשבעת המינים. האריזל קובע כלל גדול שבשבעת המינים זה בליקוטי תורה של הארי, ששבעת המינים הם בעצם שבע המידות או שבעה האופנים בעבודת השם. במקום אחר, הארי אומר ששבעת המינים הם כנגד שבעת הקנים של המנורה. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו עסוקים בתיקון ט"ו בשבט, בסדר ט"ו בשבט, שהרבה יהודים טובים וקדושים נהגו בו בקדושה וטהרה, אז סדר, לא תמיד שמים לב למילה, התרגלנו למילים, סדר פירושו שיש סדר. אנחנו רואים את זה כל הזמן בסדר ליל פסח. אנחנו עסוקים כל הזמן בהגדה בזה שיש סדר. לא רק יש סדר בבלגן, אלא יש סדר, יש הדרגה. כדי לצאת ממצרים, ישנה הדרגה לצאת ממצרים. כדי להפנים את הארץ, ישנה הדרגה. ישנה הדרגה בהתקשרות לארץ זבת חלב ודבש. וההתקשרות באה לידי ביטוי בהדרגה של שבעת המינים. ולכן בעולם הפנימי הקבלי, כשעוסקים בסדר של ט"ו בשבט, או בתיקון, זה בדיוק עניין המילה תיקון. אני בא לתקן משהו, ואני צריך לתקן אותו על פי הסדר הנכון שלו. בסדר? זה יסוד מאוד גדול. אנחנו לא תמיד שמים לב לזה, זה דברים שהם יותר פנימיים, אבל אלה דברים שנפגשים איתם תמיד, וגם במסורות למיניהן, הם בנויים כולם על היסוד התיקון והסדר. אני אומר את זה במשפט אחד רק, ראיני כפרת משכבו, מרן הרב אליהו, הרב זצל, אמר לי פעם, בחיוך הוא תפס אותי, והוא ראה איזו מודעה שהופעתי, הייתי תלוי, איזו מודעה על משהו בשבועות, דרשה, שיעור, שיעור פה, שיעור שם, אני לא זוכר אפילו. היה כתוב למעלה, תיקון ליל שבועות. תפסתי ודיבר על הנושא, והוא אומר לי, אני מבין שאתם בתוך הסוגיה הזאת עכשיו, והיה איזו שיחה ארוכה בסוגיה שעליה היה מדובר, אני זוכר בדיוק על מה דיברנו. בסוף הוא אמר לי, נו, ספידי פלואים, בסדר גמור, אבל איך זה קשור לתיקון ליל שבועות? אני הבנתי מיד מה הוא רוצה. הוא רצה להגיד לי שתיקון ליל שבועות זה התיקון שקיבל מרן רב בית יוסף מהמגיד, איך מתקנים את מה שקרה בהר סיני. אני מבין איך עושים את התיקון. זה נפלא, זה שיעור פילה פלאים, אבל זה לא קשור לתיקון. התיקון הוא מה שתקנו. הגדרה מדויקת. יש איזה המשך אגב. שאלתי אותו, אז צריך לעשות את התיקון? לא יודע מה פתאום. צריך להביא אותו שיעור. אבל זה לא תיקון, זה שיעור. זהו. אז קיבלתי תיקון. זה הגדרה מצוינת. יש צורות תיקון. הדבר היחיד שאני מבין באמת, ולא מספיק, שאני לא מבין בכלל איך מתקנים. אבל צורות התיקון זה יש בעולם ירידה שהיא נועדה לצורך עלייה, יש הדרגות וצריך לתקן. כשאומרים לי ברכת הנהנין באופן כללי, מהי בחביב עדיף, אז זה העניין, כי זה עניין הנהנין. אבל כשאומרים לי הדרגה בשבעת המינים, רוצים להגיד לי את ההדרגה של התיקונים. טוב? לזה צריך להיכנס. ואם אני לוקח איתי מראש השנה לשנים את זה היום תחילת מעשיך, אז מראש השנה לאילנות אני צריך לקחת איתי את התיקון בעבודה שלי, בעבודת השם שלי, שיש בו בבחינות האלה של חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון וזית שמן ודבש. זה יסוד בסיסי שאיתו מתחילים. בסדר? אז אולי נראה מתחילת השיחה ככה, ואת החלקים הראשונים ממש נראה בזריזות, רק כדי לראות את הסוגיה. עניינו המיוחד של 15 בשבט, שאין אומרים בו תחנון וגם לא במנחה שלפניו, שהוא ראש השנה לאילן, כדאית במשנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים ב-15 בו, והלכה כבית הלל. הפתיחה אומרת שבעצם הלכתית, הצד ההלכתי פה זה רק יום שלא אומרים בו תחנון. מראש השנה לאילן זה יום הלכתי לגבי הסוגיה שממתי מתחילה שנת הפירות. נכון? אנחנו יודעים את זה, לכיתה בירקות, חנתה בפירות, מתי מתחילה שנת הפירות. ולכן, מנהג ישראל לאכול ביום זה מיני פירות. בסדר? מנהג ישראל הזה של אכילת מיני פירות הוא מוזכר במגן אברהם בשולחן ערוך ובעוד מקומות. ולכן מנהג ישראל לאכול ביום זה מיני פירות, ובפרט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שבה מודגש עניינו של ראש העיל השנה לאילן. שלדינה זה רק לעניין מעשר. אז יש דין, שזה עניין מעשרות, ויש מנהג ישראל, שהוא אכילת מיני פירות. בסדר? ויש לבאר עניינו של היום בעבודתם של ישראל. את עניינו של היום צריך לברר בעבודה שאני צריך לעבוד. כי בכל ענייני התורה, מלשון הוראה, לימוד והוראה בעבודת האדם, א', הוא אומר, זה לא דרשה. צריך להבין שכשהתורה נותנת לי תורה, היא נותנת לי אור, היא נותנת לי הוראה בעבודת האדם. איך אני קשור לזה? אני נבראתי לשמש את קוני. לכל לראש בנוגע ליום זה עצמו. קודם כל, כדי לדעת את עניינו של היום, ועוד ועיקר, להיותו ראש השנה, כיוון שקראו לו רבותינו ראש השנה, אז לראש השנה יש משמעות לכל השנה כולה. אני את ראש השנה צריך לקחת איתי לכל השנה, הוא הראש של השנה. בסדר? בכמה מקומות הרבי אומר בשיחותיו שראש השנה זה לא מה שקוראים בתרגום לשפות אחרות, Happy New Year. New Year זה תחילת השנה. ראש השנה, אני לא חושב שיש שפות שמתרגמות, the head of the year. אולי כן, לא יודע. אבל head זה ראש. ראש השנה פירושו, אתם יודעים מה יש בראש? בראש יש את הכל. בראש יש את כל השנה. בראש יש את המחשבות, בראש יש את הפקודות, בראש יש את הפקודות של המוח, לגוף. זה ראש השנה. ויש כמה ראשי שנים. אז יש להם, לכל ראש השנה כזה, מימד הלכתי לדינה. ובמובן הזה ראש השנה, אני כמעט הייתי קורא לו שנת המס לעניין X. זה טכני לחלוטין, זה משרד האוצר. ראש השנה לאילן, שנת המס לפירות. ראש השנה למעשר בהמה, שנת המס במעשרות בהמה. במובן הזה גם ראש השנה הוא שנת מס. הוא ראש השנה לשמיטין, ליובלות. שנת מס. ראש השנה, אנחנו מרגישים ראש השנה, כי אנחנו יודעים שבראש ובראשונה, בראש השנה, זה גם שנת מס שלי, כבקרת רואה עדרו. אז אני עצמי עובר עכשיו תחת השבט. אבל ראשי שנים הם בדינה שנת מס, אבל במהות הם איזשהו משהו שנותן עכשיו כמו מוח פקודות לכל השנה כולה בעניין המסוים הזה. עכשיו, ודאי זה משפיע טבעית באילנות ובארץ, אבל זה משפיע בנקודה הזו אצלי בפנים. הוא ילך וינתח את זה עכשיו. לכל הראש בנוגע ליום זה עצמו, ועוד ועיקר לי אותו ראש השנה, יש להמשיכו על ובכל השנה כולה, עד לראש השנה על האילן שבשנה שלאחר זה, לראש השנה זה ועד ראש השנה הבא עלינו לטובה, שאז יתווסף חידוש נעלה יותר, עלייה למעלה מעלייה. כמו שבכל ראש השנה יש חידוש שלא היה בשנה שלפני כן. זה גם יסוד גדול שלא ניכנס. יש חידוש כי העולם הולך לקראת גאולה. גם אם הוא הולך ב-2000 שנות גאולה, אבל הוא הולך לקראת גאולה. לכן בראש השנה הזה יש חידוש מראש השנה הקודם. ובהקדמה, אילן קשור עם בני ישראל. כמו שכתוב, כי האדם עץ השדה, בסוגריים הוא מוסיף, האדם שקי מוסף בעיקר על בני ישראל, אתם קרויים אדם, על שם אדמה לעליון. אתם קרויים אדם על שם אדמה לעליון. אז אילן קשור עם בני ישראל. טוב? אני מרשה עוד מילה אחת להוסיף כאן. יש שני דימויים לאילן. האחד הוא לאדם, כי האדם עץ השדה, והשני הוא לעם ישראל ככלל. הפסוק אומר, כי ימי העץ ימי עמי, כעם. רבי בכוונה מביא את הפסוק הראשון ואומר, גם בכל פרט מאיתנו, גם מה שקשור כללית לאדם, זה עוד הרבה יותר שייך ספציפית לאדם מישראל. ובדווקא לאדם מישראל. כי הוא ממלא את תפקיד האדם, לא ניכנס עכשיו. והאילן קשור אל האדם. בסדר? נמשיך. ובפרט האילנות שבארץ ישראל, וביניהם גופה, בין האילנות שבארץ ישראל, יש הרבה אילנות, יש קלמנטינות, חרובים, יש הרבה, וביניהם גופה האילנות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ששייכותם לארץ ישראל, זה קלאסי, כאן מתחילה התפיסה החסידית, ששייכותם לארץ ישראל היא כתוצאה מזה שישנם תחילה בישראל עצמם. כשהארי אומר שיש כאן את שבעת המינים והם שבעת האופנים שלי בעבודה, אז אני מדבר לא רק על הארץ, אלא אני מדבר על הפן שלי, איך הוא בא לידי ביטוי כתמר, ואיך הוא בא לידי ביטוי כרימון, ואיך הוא בא לידי ביטוי כחיטה ושעורה. אני. והכל הוא הפוך. מתוכי זה מופיע בפועל בארץ ישראל. בכל נקודה כזו אפשר להרחיב הרבה מאוד שיעורים ארוכים, אני לא רוצה, כי אני רוצה לראות את המכלול. אבל מתוכי זה מופיע בארץ. אני אומר רק במילה אחת, הבח, על הטור, דן על הברכה שאנחנו מברכים על הפירות ועל המחיה. על הפירות ועל המחיה ועל הכלכלה. אז אנחנו אומרים שם, ונודה לך על הארץ, ושם יש מחלוקת אם אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, או לא אומרים את זה. יש שם דיון גדול. ויש שם בח מופלא. והבח, צבי יהודה מזכיר אותו הרבה פעמים, והבח על ונאכל מפריה ונשבע מטובה, דן בדיון ארוך מאוד אם צריך להגיד או לא צריך להגיד את זה, ומסביר איך בעצם הכוח של הארץ בא בעצם מישראל. בסדר? אז המושג הזה שעכשיו הוא אומר כאן זה מקורו. נמשיך. ויומתק יותר, הרעיון הזה שהוא רעיון פלאי, פנימי, יומתק יותר, יומתק הכוונה היא יובן יותר, יומתק זה גשמק ביידיש, יומתק, יהיה יותר מובן, על פי פרט חשוב נוסף, זה הפלא ופלא. אנחנו הולכים להתחיל את הדיון לא בחיטה ולא בסעורה, אלא בארץ. זה יהיה דבר מאוד מעניין, חכו. יומתק יותר על פי הידוע, שישראל, חוץ מזה שהם נקראים בשם אדם, אתם קרויים אדם, ואדם בא מהמילה אדמה, הם גם נקראים בשם ארץ. ואנחנו הולכים לפסוק שהולך לעסוק בארץ. עם ישראל נקרא בשם ארץ. כמו שכתוב, כי תהיו אתם ארץ חפץ. כי תהיו אתם ארץ חפץ. עם ישראל נקרא ארץ חפצו של הקדוש ברוך הוא. אתם הארץ חפץ שלי. חפץ זה כמו רצון. כלומר, אתם הארץ שאני בחרתי בה. אתם ארץ הבחירה שלי. אתם הארץ שבה אני רוצה. חפץ זה יותר מרצון. רצון זה מושג כללי. אני רוצה להגיע לשם. חפץ מתאר משהו הרבה יותר פנימי. כל אחד מרגיש את זה מהמילה. אני לא עולה לאוטובוס ואומר שאני חפץ להגיע לתחנה השלישית. למרות שאני מאוד חפץ להגיע לשם. אני אומר שאני רוצה להגיע לבנק, גם אני ממש לא רוצה להגיע. כי אני יודע מה הולך לחכות לי שם. כלומר, אני רוצה גם משהו שבעצם הייתי מעדיף שלא. אתם מבינים מה אני אומר? אבל אני לא חפץ במשהו שהייתי מעדיף שלא. ואתם תהיו לי ארץ חפץ. אתם תהיו לי ארץ חפץ. זה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים. דיברנו פעם על האוהב ימים. זה חפץ חיים. לא מי האיש שקמתי בבוקר, מה לעשות? אין ברירה. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. מי האיש החפץ חיים? אז ואתם תהיו לי ארץ חפץ. עכשיו אני עוזב את החפץ. כלומר, עם ישראל נקרא כלפי הקודש ברוך הוא מה? ארץ. לא רק אדם, שגם במושג אדם הכללי יש לנו ייחוס, במובן של אדם אדמה לעליון. אלא יש לנו עוד ייחוס במושג היותר ספציפי לאדם הארץ. ומה זה מושג ראשוני? ארץ זה המושג הגבוה יותר. וכמאמר רבותינו ז"ל, ניתוח נפלא עכשיו. הבנו שבשבעת המינים אני צריך למצוא את החיטה שבי והשעורה שבי והגפן שבי. עכשיו אני צריך להתחיל את זה בתחילת הפסוק. אני צריך למצוא את הארץ שבי. אני ארץ. לא עם ישראל כללית. אני עם ישראל כללית. מה זו ארץ? וכמאמר רבותינו ז"ל, מה נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. מה שלכם אין בצילום ולי יש, זה את המקורות. זה מדרש רבה בבראשית, ממש בבריאה. וואי, שור כוח. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכמאמר רבותינו ז"ל, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה? אתם יודעים מה יש בארץ? בארץ יש קודם כל רצון. עכשיו זה נשמע לכם פשוט, אבל זה לא פשוט בכלל. אני אסביר לכם למה. זה דבר פלאי. באריזל מוסבר מה זה תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. אני רוצה להסביר למה האדמה היא לא רק אדמה אלא גם ארץ. למה היא צריכה עוד שם? מה רע בשם אדמה? קח אדמה סתם, אל תזרע בה כלום. מה יהיה בה? עשבים. ג'ונגל. למה? כי הארץ רוצה להוציא. אבל לא השקעתי. לא אדרתי, לא עשיתי לו כלום. הארץ רוצה להוציא. יש תופעה מאוד מעניינת מבחינה חקלאית. קח אדמה, תרסס אותה בדברים הכי רעים שיש. ייקח לה לא הרבה זמן, היא תתגבר על כל השטויות שלך והיא תמשיך להוציא מה שהיא רוצה. מופיע בספרים שכשאני מוציא מה שאני רוצה מהאדמה, אז מה הדבר הבסיסי ביותר שמוציא מהאדמה? מוציא לחם מן הארץ. לחם נקרא לחם כי אני בעצם מנתב את הרצון הזה לכיוון שאני קובע אותו. אלמלא אני מנתב את הארץ לכיוון הזה, היא תוציא הכל, היא תוציא דברים טובים ולא טובים והכל, אני מנתב אותו. כמו שהלחם הוא שאני בורר את הפסולת מהאוכל, כך באדמה אני מוציא לחם, לחם מהשורש של אני לוחם בארץ. לא מלחמה שלילית. אני מקיים את מה שאמר לי הקדוש ברוך הוא, וכבשוה. אתם יודעים מה זה לכבוש? אתם יודעים איך כובשים מלפפון? עושים ממנו מלפפון חמוץ? כשאני כובש את הארץ, אני כמו שכובש כביש. אני מנתב את הרצון האינסופי הזה שמופיע בארץ, בסדר? את הרצון הזה, זה רצון מטורף, זה רצון שקשה לתאר אותו. עכשיו אתה מסתכל על האדמה, היא כלום, סתם אדמה. אבל בתוכה יש רצון שאי אפשר לתאר. לכן גם המילה השנייה שחזל נתנו למילה ארץ, זה מרוצה. זה יהיה השורה הבאה אצל הרבי בשיחה. מרוצה או התרוצצות. אם תיקח צילום רנטגן ותסתכל לאדמה בפנים, אתה זורע זרע קטן, גם אם אתה לא זורע. בפנים אתה תראה התנגשות כוחות שקשה לתאר. ובארץ יש חשק להוציא מעצמה. אתם לומדים שבת השנה. מה זה דש? מה זה? לומדים גיטין. אמרתי שבת? חשבו לי שזה חבר שמספר המון בשבוע שבא. אז לכן נכנסתי לשבת. עכשיו דיברתי על משהו אחר. אז בשבת, אז בשבת, מה אמרת? מי לומדים שבת? מה אמר? הוא אמר, קו לומדים שבת, לא הבנתי. כתוב בזוהר, ומחלל הפנוי יוצא קו. אז דש, אתם יודעים מה זה דש? דש, המושג דישה, זה ש יוצא משהו, יוצא משהו, ואתה לדוש בגרעינים, לדוש בחליבה, זה איסור משום דישה. תדשי הארץ, זה שבלי שתרצה עם התשיעה דשא. אתם מבינים, תדשי הארץ דשא, זה לא כמו תוצא הארץ נפש חיה. היא כל הזמן התשיעה. לכן הארץ, יותר מכל דבר אחר, תסתכל עליה, היא מגלה את רצון השם. זה המושג של חז"ל. למה נקרא שמה ארץ? לפי שעושה רצון קונה. תסתכל על הארץ, תראה איך היא עושה את רצון השם. היא לא צריכה את העזרה שלך, היא לא צריכה כלום. ההפך, התפקיד שלך הוא להילחם במובן של לנתב. אבל אם אתה לא תתערב, היא תעשה את רצון קונה. לא צריך כלום. כמו בבראשית. זה הכי בראשיתי. כאילו מצד אחד זה הכי נמוך, זה אדמה, זה דומם. אבל מצד שני זה הכי אדמי. אתה יודע איפה אתה רואה בריאה כאילו בריאה התחלתית? לך לג'ונגלים, תראה את מה המשפט הראשון שאתה תגיד, זה בראשיתי. למה, מה? שום התערבות זה עושה רצון קונו. בסדר? זה ממש עושה רצון קונו, זה לא אומר כלום. אתה רואה את זה כל שנייה, אתה רואה את הירוק, אתה רואה את זה. היא עושה רצון קונה. ואיך היא עושה רצון קונה? בלי הגבלה, היא רצה, היא משתוללת, אתה לא יכול לעצור אותה. אתה לא תעשה כלום, מי שרוצה להוציא לחם קורא לזה עשבים שוטים. ועכשיו הוא אומר כך, מה שקורה לארץ, שהופכת מאדמה לארץ במובן הזה, עם ישראל נקרא ארץ חפץ. כלומר, אני היהודי הוא הארץ של הקודש ברוך הוא. ועכשיו הוא מסביר, נחזור. ויומתק יותר על פי הידוע שישראל נקראים בשם ארץ, כמו שכתוב, כי תהיו אתם ארץ חפץ, וכמאמר רבותינו זל נאמר נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, רצתה מלשון רצון, וגם מלשון מרוצה, שעניין זה שייך בעיקר בארץ חפץ בישראל. למה עם ישראל נקרא ארץ חפץ? לא סתם ארץ שעושה רצון קונה, אל הארץ שעושה את הרצון הכי פנימי של קונה. ארץ, אני, אתה, זה הרוצה לעשות את רצון, את החפץ של קונו. שכל אחד ואחד בישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות. זה יכול להיות שזה לא בא לידי ביטוי בפועל. למה זה לא בא לידי ביטוי בפועל? כי מישהו ריסס את האדמה. אז ריססו לו את הארץ, ריססו לו את האדמה, ועכשיו אומרים, לא, הארץ הזאת היא לא הארץ שרוצה לעשות רצון קונה. תפנה את הריסוסים ותראה איך הארץ רוצה לעשות רצון קונה. תנקה את הלכלוכים האלה ותראה איך הארץ רוצה לעשות רצון קונה. וצבי יהודה היה אומר תמיד על הרימון, תמיד, אגב טובי שבט היה מזכיר את זה תמיד, שהרימון, חז"ל אומרים עליו, שריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח הרימון רקתך, אל תקרי רקתך אלא ריקתך, שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אמר, למה כרימון? אז הוא אמר, כי ברימון תרייק. תרייק זה דרשה יפה, מישהו אגב אמר לי פעם שהוא ספר וזה יצא לו. אני תראי לי שאני מאמין לו לחלק הראשון, לכן אני מאמין לו לחלק השני. זה אחד שיכול להיות שעשה את זה. אז
אני בטוח שגם אם אני הייתי סופר כל כך הרבה, אני גם הייתי מסופר כולם.
הייתם מסופר כולם, זה תרייג, יכול להיות. הכל יכול להיות. אבל, רב צודה אמר שהרימון, למה הריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון? הוא אמר דבר מדהים. כי ברימון, מה שאמרנו מקודם, מה זה מלאים מצוות כרימון? הוא לא עשה שום מצווה, מה מלאים מצוות כרימון? הוא לא עלינו מלא עבירות, מה אתה מדבר? מה מלאים מצוות כרימון? ברימון, הפנימיות שלו זה הפרי שלו. זה פילי פלאות. אין לו פרי וגרעין. שאם יום יבוא וניקח את הגרעין למעבדה, אתה תגלה מה הוא בעצם. זה הוא. מה שלא גרעין זה קליפה. זה נפלא. ברימון, אם זה לא הגרעין, זה סתם קליפה, זה טעות, זה הטעיה, זה פאטה מורגנה. זה לא הוא בכלל. לכן אומר הרבי, נקראים ישראל ארץ חפץ. זה הרצון שלהם. אי, הוא לא מתגלה. מישהו ריסס את זה, נו, תנקה את הריסוס, נו. זה סתם הטעיה. זה ארץ. כל הזמן ארץ חפץ. כשההבדל הוא אחד, לא הקודש ברוך הוא מוציא מזה את הלחם, אלא הוא מוציא מזה את הלחם דרך העבודה שלי. שכל אחד ואחד מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות. זה ציטוט מפורסם מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מה רוצה אני? אומר הרמב״ם, כי הוא רוצה. ועד שרץ ובזריזות הכי גדולה למצווה, ועל ידם נמשך ונעשה גם בארץ ישראל. ומזה מובן שכל פרטי, אתם מבינים את המשפט, ועל ידם נמשך ונעשה גם בארץ ישראל. הוא אומר, יושב יהודי בתימן, יושב יהודי לא עלינו בשואה הכי קשה בעולם, באיזה חור בגלות, בחושך הכי גדול שיש. אבל כשהוא ארץ חפץ, אז הוא נמצא בארץ ישראל. על ידי זה נמשך ונעשה גם בארץ ישראל. הוא עצמו נמשך ונעשה גם בארץ ישראל. וכמו שאתה מבין את זה רוחנית לגבי הארץ, כך נצטרך להבין בהמשך את החלק של החיטה שבי והשעורה שבי וכו' וכו'. ומזה מובן שכל פרטי העניינים שבארץ ישראל ישנם תחילה בישראל. אתם זוכרים מה שאמרנו מקודם? מה שיש לארץ ישראל כוח, זה מפני שיש את העניינים האלה בישראל. העניינים האלה נמצאים בי, הם מופיעים בארץ, והארץ באה ללמד אותם עליי, אני צריך ללמוד ממנה לגביי, ובהתאם לכך, יש לבאר תוכן העניין בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. על פי הבסיס הזה צריך ללמוד את הפסוק. ארץ חיטה ושורה וגפן וטעינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, כידוע. הכידוע הזה, זה ליקוטי תורה של האריז"ל שהזכרתי מקודם בעל פה, ששבעת המינים הם כנגד שבעת המידות. שבעת המידות, הכוונה כאן שבעה אופנים בעבודת השם. ששבעת הקנים במנורת זהב כולה ושבעה נרותיה עליה, שקאי על כנסת ישראל שנחלקת לשבעה סוגים, שבעה אופנים בעבודת השם, שכל פרטי עניינים אלו ישנם בכל אחד ואחד מישראל, האנשים והנשים והטף. כלומר, זה לא משהו שמגיע אליו מי שהגיע למדרגה מסוימת. בכל אחד ואחד יש את ארץ ישראל, והוא ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא. יש בו את הרצון ואת המרוצה, ויש בו את הנקודה הפנימית הזאת, הוא ארץ החפץ של בוראו. ובארץ הזאת יש את המינים שבהם נשתבחה הארץ. אני חוזר עכשיו לשאלה הראשונה. ובחלק הזה בקשר שלי לארץ, אני לא אומר מי דחביב קדים. בחלק הזה אני צריך ללמוד את ההדרגה כדי להופיע את זה. כדי שזה יופק ממני, כדי שזה יתגלה, אני צריך ללמוד את ההדרגות, אני צריך את התיקון, אני צריך את הסדר. זה סדר ט"ו בשבט. בסדר? אני צריך ללמוד את הסדר הזה, זה עניין הסדר של ט"ו בשבט. ואף שראש השנה לאילן שייך רק לחמישה מהם, מקוצר זמן נראה את זה ככה, אני אגיד את זה בעל פה, הוא נוגע כאן עכשיו בבעיה הפשוטה, רכיתה ושעורה, לא שייכים לאילנות, והוא מנתח למה בסדר צריך ללמוד את כל השבעה. בסדר? אומנם אנחנו בראש השנה לאילן, אבל צריך ללמוד את כל השבעה. אני מדלג לאות ג', בסדר? הדפים יישארו אצלכם, תוכלו לראות את זה בנחת אחר כך ככה, אני מדלג לאות ג'. ארץ, וכך במהלך השיחה הוא עובר על כל אחד מהפרטים. חיטה, שעורה, ארץ. מה זה אומר בעבודה? כתיב, ארץ ממנה יצא לחם. כך כתוב באיוב, שכולל כל ענייני מאכל. המילה לחם, דיברנו עליה מקודם, המלחמה שלי בארץ, סתם לחם זה כל מיני מאכל. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הלחם זה הלחם שהאדם אוכל, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. אשתו. בסדר, אבל לחם כשם כללי זה שם של כל המאכל שהאדם זקוק לו. לחמו של האדם. כתיב ארץ ממנה יצא לחם, אבל איך הלחם יוצא? אחרי ועל ידי עבודת ויגיעת האדם. נכון? לחם מופיע על ידי עבודה, על ידי מלחמה, על ידי איזשהו חלום גדול. תשבו פעם על המילה לחם, על כל חלקיה. שאני, זה הלחמה גדולה, זה מילה מדהימה. זה משהו שהדרך להופיע אותו היא בעבודה ויגיעה. בזיעת אפיך תאכל לחם. התיאור הראשון בתורה, לזה שלחם יוצא על ידי יגיעה שלי, המוציא לחם מן הארץ. בא כאן. מעניין מאוד שכדי להגיע למדרגת המוציא לחם מן הארץ, אנחנו צריכים לעבור 40 שנה של לחם מן השמיים. על המן לא ברכו המוציא לחם מן הארץ. ברכו עליו מסתומי המוציא לחם מן השמיים. והתופעה של לחם מן הארץ היא ההתמודדות כשנכנסים אל הארץ. ואחרי ועל ידי עבודת ויגיעת האדם. החל מחרישה וזריעה. ובלשון המשנה, שוב מסכת שבת, למתת אבות מלאכה, הזורע והחורש והקוצר והמאמר, דש. 11 המלאכות הראשונות, 11, המלאכות הראשונות הן מלאכות שנקראות בגמרא איך? סידורה דפת. הם הסדר שבו נעשה הלחם. סידורה דפת. חרישה, זריעה, קצירה, סידורה דפת. בעצם על שם סידורה דפת נקראים 40 מלאכות חסר אחת. המושג 40 מלאכות חסר אחת, שבא ממלאכות שהיינו עושים במשכן, בבניית המשכן, אז המושג הזה של 40 מלאכות חסר אחת נקרא סידורה דפת. עכשיו הגדרה נפלאה. הזורע והחורש, החל מחרישה וזריעה, ובלשון המשנה, הזורע והחורש, בארץ ישראל קי, אומרת הגמרא, דזרעי ברישה והדר קרבי. גמרא דנה שיש מצבים שאחרי חרישה ראשונה זורעים, אבל אחרי הזריעה צריך עוד חרישה, קוראים לזה היום פיחוח. שקשה היא ואין יכול לחסות בלא חרישה, זה הכל ציטוטים מהגמרא שם בכלל גדול לגבי הזריעה והחרישה. כלומר, שנוסף על החרישה שלפני הזריעה, בכל ארץ, יש גם בארץ קשה חרישה שלאחרי הזריעה. ועל דרך זה שאר המלאכות דסידורה דפת. ודוגמתו בעבודת האדם לקונו. שתחילת העבודה היא בבחינת חרישה. פלא פלאות עכשיו. ארץ. אני צריך להיות ארץ. אז מה תחילת העבודה בארץ? 40 חסר אחת. חורש. להיות לב נשבר ונדכה. כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ורק על ידי זה תהיה הזריעה והצמיחה בו. כך תוכלו להיות לי ארץ חפץ. ויש להוסיף בנוגע לעניין החרישה בעבודת האדם, על פי תורת הבעל שם טוב על הפסוק, כי תהיו אתם ארץ חפץ. זה פלא פלאות. עד עכשיו תיארנו תיאור יפה, ערב ט"ו בשבט, אנחנו כולנו מריחים עגבניות, זה טוב, אילנות. אבל הבעל שם אומר חרישה מתארת גם עוד משהו. עכשיו זה דבר שעוסקים בו, נפט, חרישה. כולם עושים תשובה. ולעשות תשובה זה לחרוש, אבל לא חרישה רגילה שממנה יצאו עגבניות. אלא כדי להוציא אבנים טובות ומרגליות, אתה צריך כזה קידוח. זאת אומרת שבחרישה רגילה יצאו דברים נפלאים, אבל אתה יודע לאיזה מקום אתה יכול להגיע בחרישה. שומעים את התורה של הבעל שם טוב על כי תהיו לי אתם ארץ חפץ. זה לא רק ארץ שבסדר, תעשה את רצונה ותוציא עגבניות. בתוך הארץ יש את כל מה שאתה זקוק לו והרבה למעלה מזה. יש פה יצאו לכל העולם כולו. רק השאלה היא כמה אתה חורש. שבני ישראל נמשלו לארץ שתמונים באבנים טובות ומרגליות, אלא שיש צורך לחפש אותם, ועד לחיפוש אחר חיפוש. וכאן כמה יסודות בקידוחי נפט. כיוון שנמצאים במקומות מיוחדים בארץ, אתה יכול לקדוח במקום מסוים ואחרי זה הכל בלוף. עכשיו צריך עוד מקום ועוד מקום. ויש צורך בכל מקום בחפירה בעומק הארץ, כיוון שברוב המקומות אינם על פני הארץ, אלא בעומק הארץ, שדוגמתה עבודת החרישה, אלא שיש צורך ביגיעה גדולה יותר, ובכללות יותר נכללים בעבודת האדם בארץ כל העניינים שבהם נעשית העבודה בירידת הנשמה למטה, שהם כל למתת מלאכות. אנחנו ממש צריכים לעמוד, אני אומר את זה ככה בעל פה בשנייה, ואני משאיר לכם, זה פילי פלאות, זה ככה, רק טעם לעוד הדברים כאן. הוא מנתח את המושג 40 חסר אחת. אני אומר לכם את זה בעל פה לחצי דקה. למה המשנה משתמשת במושג 40 חסר אחת? זה מלאכות שבת, אבל זה מלאכות שבת שמתארות את הסידור הדפת. איך אני מגיע ל... למה 40 חסר אחת? אומר הרבי, כשאני אומר 40 חסר אחת, אני בעצם אומר, אני יודע להגיד 39 בעברית. אני בעצם אומר, אני חייב לצאת, אני קוראים לי כבר, אני יוצא. כשאני אומר 40 חסר אחת, אז אני אומר בעצם, יש פה 40, יש 40, אבל החסרתי אחד. אתם יודעים מה פשט? כתוב בפסוק בתהילים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? נו? ותחסרהו מעט מאלוקים. וכבוד והדר תאתרנו. אומר הרבי, זה דבר לא יאמן. אתם יודעים מה זה ותחסרו מעט מאלוקים? אדם מישראל הוא אלוקות. הוא חלק אלוקה ממעל, ממש. אז הוא אלוקה. הוא 40. אלא כדי שהוא יעלה את האור מתוך החושך הכפול והמחופל, אז חיסרתי אותו. אני החסרתי בו, עשיתי בו חיסרון. כלומר, לקחתי אלוקים ועשיתי אלוקים חסר. כדי שתהיה ירידה לצורך עלייה. זה גבלת. אתם יודעים מה זה יהודי? אלוקים שהחסירו אותו. עשו בו אוברדרפט. הורידו אותו למטה, כי כדי להעלות את העולם ללמעלה אתה צריך להיות אלוקי. אבל אתה צריך להיות אלוקי חסר, כי אתה צריך להתמודד עם, 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 עם דירה בתחתוניים. זה ארץ. כלומר, מה רוצה בעצם המלך, בעל הדירה? הוא רוצה ארץ, כי זה החפץ שלו. כי מה החפץ הפנימי שלו? שמתחתית הקרקע יצאו מטמונים. אז את מי הוא שלח? את מי שיכול להכניס את הידיים לתוך הג'יפה, לתוך המטמוניות, לתוך הזבל, כדי להוציא משם את הכל. לפני פלאות. ותחסרו מעט מאלוקים. מזה הוא ממשיך עוד קצת. עד שמתברר המושג של ארץ. ומשם הם שחשיבת המניעים. אני חייב לעצור כי שתחתי לרב שאני אהיה אצלו בשבע ברבע. אז אנחנו נעמוד בזה ובעזרת השם שיהיה לנו תיקון טו בשבט גדול. אני מזכיר שוב, יום שלישי הבא, לאמונותיי, מתוך טו בשבט אני...